הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו. על הקצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Rave.
Radio Rahi.
So yeah, that's the radio.
That's the radio.
This is the radio.
אהלן, סינמסקופ ברדיו הקצה. אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל בג'ינגל הזה, בסוף, ברגע הקיו שלי בדרך כלל להיכנס פנימה, זה כששומעים את סת' רוגן מתוך פיינאפל אקספרס, אומר, "This is the radio." תקשיבו לזה עוד פעם שוב. אז סת' רוגן ושם ג'יימס פרנקו וכל אלה. אז אנחנו תכף נפגוש את סת' רוגן וג'יימס פרנקו בהמשך התוכנית, באים ל... כן? אז נזכרתי, תוך כדי הג'ינגל שהם פה. סינמסקופ ברדיו הקצה, אני הירווה. תוכנית מספר 164. בפברואר, כף א' שבט, את רדיו הקצה עושים עומר סנש, להשפיגל, בר זוודה, חוכה כהן, אורי קדישאי, תומר אנונלס, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה למפיקת השידור, מייל קולומברה, ותודה לכם שבאתם בשידור החי או להקלטה המאוחרת. אחר כך יש לנו כמה וכמה סרטים מדוברים. אני עוד לא יודע אם הם טובים או לא טובים, כלומר, תכף נדבר אם הם טובים או לא טובים, אבל הם בהחלט מהסרטים המדוברים של העונה, אז תישארו איתנו. וזה יגיע עוד רגע. מה עוד רציתי להגיד לכם מבחינת מה שעומד לקרות בתוכנית, איזה טיזרים אני רוצה לעשות? אמרתי סת' רוגן יהיה וג'יימס פרנקו יהיה, הם לא יהיו, נדבר עליהם, הם לא יהיו בפועל, הם לא הגיעו. אבל זה תכף יקרה, נדבר על הסרטים שיוצאים בסוף השבוע הקרוב וכל מיני דברים מסביב לזה. אבל אנחנו רוצים להתחיל עם מוזיקה. אנחנו בשישה בפברואר עכשיו, כמו שאמרתי, כזה תכנית משודרת ומוקלטת, 2018. ב-15 בפברואר, שזה עוד שבוע, נכון? בדיוק? שבוע. אני כמו בידיעות אחרונות, תמיד מקדים את הזמנים בשבוע. ב-15 בפברואר, 1988, בדיוק השבוע, לפני 30 שנה בדיוק יצא הדבר הזה. כן, 15 בפברואר 1988, לא האמנו שזה יקרה, הסמיתס התפרקו, והנה מוריסי מוציא סינגל ראשון סולו, סווידהד, מתוך אלבום שיוצא ב-1988, Viva Hate, מוריסי, היום לפני 30 שנה, בדיוק, השבוע.
Oh, I'm so
מוריסי, לפני 30 שנה, בדיוק. מה זה? פחות שבוע. יצא הסינגל הזה, סווייד הד, ואז אלבום, ויבה הייט, ואברי דייז לייק סנדי, ומאז 200 אלבומי סולו. הדור של היום לא זוכר בכלל שהיה סמיץ לפני זה. אנחנו מתחילים עם הסרטים החדשים שיוצאים בסוף השבוע הקרוב, הסרטים מדוברים, אני אעשה לכם טיזינג קטן. הסרט הראשון שאני מדבר עליו הוא אני טוניה, איי טוניה, שמועמד לפרסי אוסקר, פרסי אוסקר, יש לומר, על השחקנית, שחקנית משנה ועריכה. יש סיכוי מסוים שהוא יזכה בפרס האוסקר על שחקנית משנה, עוד לא סגור, אבל יש סיכוי טוב. השחקנית שמנלסן ג'ני כבר זכתה בפרס גילדת השחקנים, ובגלובוס הזהב, אז יש, וגם בבחירת המבקרים, אני חושב, לא בטוח, אז יש לה סיכוי טוב לזכות גם באוסקר, אני עוד לא יודע. הסרט השני שנדבר עליו קצת אחר כך נקרא בעברית חי וסרט, באנגלית אתם בוודאי כבר שמעתם עליו בשם The Disaster Artist, אומן האסונות, ג'יימס פרנקו הבמאי. עכשיו למה אני מזכיר את שני הסרטים האלה כפתיח? כי מבחינה ז'נרית הם סרטים נורא נורא דומים, זה נורא מפתיע, שניהם יוצאים באותו סוף שבוע, שניהם מפיצים שונים, לא קשורים זה לזה, לא תאימו, פשוט ככה זה יצא, אבל מבחינה ז'נרית הם שניהם מתרחשים בעיקרם בשנות ה-90, מספרים סיפור אמיתי, והם עושים את זה באופן של מעין דוקו-דרמה. כלומר, זה מעין, זה סרט עלילתי, אבל שמדמה סרט תיעודי. שני הסרטים מתחילים עם אנשים, ראשים מדברים בסגנון דוקומנטרי, מדברים אל המצלמה ומספרים את הסיפור של הגיבורים, ואז אנחנו עוברים ורואים את הסיפור של הגיבורים בגילומה של שחקנים, שחקנים מוכרים אפילו, וכן הלאה, אבל זה מאוד מפתיע, ששני הסרטים מתחילים עם טוקינג הדס, עם ראשים מדברים, וכל הזמן יש את המעבר הזה בין חומרי הגלם הארכיונים, ובין השחזור העלילתי שיש על המסך. ושניהם סרטים על פריקים, על אנשים מאוד מאוד תימהונים. נתחיל עם אני טוניה. זה סרט החדש של קרייג גילספי, שזה מאוד מעניין, כי קרייג גילספי היה אחד הבמאים המעניינים, או מבטיחים, או מקוריים, הוא עשה סרט שנקרא לארס והבחורה האמיתית, הסרט מאוד מוזר, מאוד אקסנטרי, ואז הוא נכנס לתוך המכונה הליוודית, ועשה סרטים עבור דיסני, שהיו לא רעים, אבל לא מיוחדים, כלומר זה לא, אף אחד לא זיהה ש... שיש משהו יוצא דופן בסרטים האלה. אחד מהם, The Finest Tower, סרט כזה אסונות לא רע של דיסני. הסרט הזה, איי טוניה, מזכיר לנו, אני מרגיש שהוא חזר כנראה למקום שממנו הוא בא, לדבר שבאמת מעניין אותו, לאנשים משונים, אנשים שהם קצת עלובי החיים, שמנסים לעשות דברים משונים כדי לבלוט החוצה, מהכלל. קרייג גילספי הוא אוסטרלי במקור, במאי פרסומות, ובאמת עשה כמה סרטים לפני זה. ויש בסרט הזה, הסרט הזה, הסרט נמשך שעתיים, בערך 3/4 ממנו די מדהים. הוא וירטואוזי לרגעים ממש, יש שם רגעים ממש ממש עוצרי נשימה מבחינת קולנוע והווירטואוזיות. זה הגרסה הטובה לדיוויד או ראסל. יש לי בעיות עם דיוויד או ראסל, אז זה דיוויד ראסל כמו שאני חושב שהוא היה מדמיין שהוא צריך להיות, עם האנרגיה הזאת, אנרגיה של סקורסזי, או עם איזשהו טירוף. יש בסרט הזה טירוף אמיתי. אני חושב שהבמאי שעשה אותו מטורף, הוא עשה על זה על דמות שהיא מטורפת. השחקנית שמגלמת את הדמות הראשית היא כנראה מטורפת. אני לא ידעתי מה ראיתי אותה לפני זה, אבל לא ידעתי אם זה. היא כנראה באמת מטורפת, כי היא גם מפיקה את הסרט הזה, ויש שם איזשהו טירוף במשחק. הצלם של הסרט הוא צלם מטורף, כי מה שקורה שם מבחינת צילום, זה פשוט לא יאמן. הבעיה העיקרית שלי, וזה אני אומר ככה כבר את ההסתייגות בפתיחה, ואחר כך נדבר קצת יותר לעומק, הבעיה העיקרית היא שכל ההתלהבות הזאת מהוואו שיש בסרט, והמקוריות והחדשנות, באיזשהו שלב זה נגמר, והסרט עדיין ממשיך, אז משהו שם נורא נורא דואך לקראת הסוף, ומתחיל מאוד מאוד לחזור על עצמו, וכשהוא מגיע לכאורה לעיקר שלו, אז אנחנו כבר נמצאים הרבה מעבר לשיא שלו, אז יש איזושהי דעיכה בסרט. אני לא אומר שהבעיה היא בעריכה, כי עריכה בסרט מטורפת, אני ממש לא אופתע אם הסרט הזה יזכה באוסקר על עריכה, כי יש משהו מטורלל לגמרי, באופן שבו הסרט מצולם וערוך ומשוחק ומבוים. באמת איזשהו סוג של משהו זה. אז אני עוד לא החלטתי בנילו לעצמי, האם זה ה-20 דקות או החצי שעה האחרונה, הרבע האחרונים של הסרט, הרבע האחרון של הסרט, עד כמה זה מוריד לי מהערכה הכללית שיש לסרט, שעד לאותו רגע די התפעלתי מהטרלול שיש בו. אבל, כדי להיכנס לאני טוני, אנחנו צריכים לעשות הקדמה שהסרט לא נותן אותם, כי הוא כדי מדבר אל אנשים שגרים באמריקה, ויוצא מנקודת מוצא שכל האנשים שרואים את הסרט יודעים מראש מי זאת הטוני הזאת שאנחנו מדברים עליה. זה סיפור שקרה ב-1994, 6 בינואר 1964, שזה בדיוק היום, לפני חודש, לפני 24 שנים. המחליקת הקרח האומנותית ננסי קריגן, שהייתה מיועדת להיות אולי באלופת ארצות הברית, או אלופת האולימפיאדה, אולימפיאדת החורף, בהחלקה האומנותית על הקרח, מותקפת על ידי איזשהו בריון להזכיר, שמנסה לשבור לה את הרגל, אבל רק חובל בה, ואז התקשורת מגלה שמי שכנראה שכרה אותה, שכה את הבריון הזה כדי להרביץ ולנטרל את מי שמיועדת להיות האלופה, ננסי קריגן, היא המתחרה שלה, טוניה הרדינג. בתקשורת האמריקאית, אני חושב שאפילו גם פה בישראל, אבל מאוד מאוד בתקשורת האמריקאית, שנים על גבי שנים אחר כך, אי אפשר היה להפסיק לשמוע על הדבר הזה. טוניה הרדינג וננסי קריגן היו, כיכבו בבדיחות. טוניה הרדינג הייתה פאנצ'ליין למישהי שהיא כאילו כל כך נואשת שהיא תחבל ותאיים על המתחרה שלה. ובסיטואציה כזאת, כשיש לנו דמות של מישהי שמרביצים לה כדי לנטרל אותה מהתחרות, אז היינו מצפים שאם יהיה סרט הוליוודי שיעשה על הסיפור הזה, אז הקורבן היא זו שתהיה הגיבורה, נכון? שהסרט יהיה על ננסי קריגן, המסכנה שהייתה אמורה להיות אלופה, ואז פתאום, out of the blue, מגיע איזה בריון וחובט בה ומנטרל אותה מהתחרות, והמאבק שלה בחזרה לשיקום ולחזור לצמרת, ובסופו של דבר היא זכתה במדליית ארד באולימפיאדה וכן הלאה. זה מה שהייתם מצפים בסרט הוליוודי נורמלי. לעומת זאת, הסרט הזה, שכמו שאמרתי בהקדמה, אין בו שום דבר נורמלי, מספר את הסיפור של טוניה הרדינג. הנמסיס שלה, האויבת, והדמות של ננסי קריגן כמעט ולא קיימת בסרט. אתם לא תזהו אותה, היא מופיעה להבלחות קטנות, היא מוזכרת לרגע, והסרט באמת יוצא מנקודת מוצא שכשאתם באים אליו, אתם יודעים מי זאת טוניה הרדינג. וכל הזמן מדברים על The Incident. המקרה, האירוע, שוב, מתוך הבנה שאתם יודעים כל זה. אז אם אתם לא יודעים את זה, אז הנה קיבלתם את ההקדמה שאו שמלמדת אתכם, או שמזכירה לכם את הקונטקסט של הדבר הזה, ומי הייתה אותה טוניה הרדינג שעשתה את הדבר הזה, ודרך אגב, ומכחישה, גם בסרט וגם במשפט וכן הלאה, מכחישה את הדבר הזה. מי שבסופו של דבר כן הוא אשם בסיפור זה בעלה, בעלה בנפרד, ג'ף גילולי, שמגלם אותו פה סבסטיאן סטן, שאני חייב להגיד, הוא החוליה חלשה בסרט הזה, ולאורך כל הסרט אמרתי, וואו, איזה באסה שסם רוקוול היה תפוס עם שלושה שלטים מחוץ לאבינג מיזורי, כי הוא היה יכול לעשות את הדמות הזאת ממש טוב. והוא זה ששכר את הבריון, חבר משותף שלהם, לא, הוא זה ששכר מישהו אחר, שיזכור מישהו אחר, כדי לחבל ננסי קריגן. זה היה הסיפור, כפי שהופיע בכותרות העיתונים, ובאמת הפאנצ'ליין של דיוויד לטרמן וג'יי לנו, ומי לא במשך שנים, באמת, לאורך רוב שנות ה-90. זה גם היה תקופה, אני אזכיר לכם שנייה, שבאמת פתאום נשים צעירות, קצת רדנקיות, משולי מעמד הביניים, כלומר, באמת מהמעמד הנמוך, פתאום צצו לכותרות ונהיו סלבריטיות של תוכניות צהובות. אמי פישר, למשל, שגם, אנחנו רק מחכים שיהיה גם סרט עלילתי על אמי אימי פישר היה, היו סרטי טלוויזיה, אבל לא היה זה. אז זה הסיפור של טוני הרדינג. מי שמגלמת אותה בסרט היא מרגו רובי, ראינו אותה כבר בכמה מקומות, תמיד הייתה מפתיעה לטובה, פעם אחרונה ראינו אותה בסרט גדול, היא הייתה בסויסייד סקוואד, ביחידת המתאבדים, היא הייתה הרלי קווין, והאמת היא שלא זכרתי את זה לאורך הסרט, שהיא הייתה הרלי קווין, אבל לאורך הסרט כל הזמן חשבתי שיש משהו בדמות הזאת של טוני הרדינג, שמאוד מאוד מזכיר לי את הג'וקר. זה מישהו שיש לו תפיסה כל כך מעוותת של המציאות, וחוסר חיבור בין... בין, בין, בין החיים ובין המציאות, בין, 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 תוצ... בין, בין מעשה והשלכותיו, שזה מאוד, הדמות הזאת הזכירה לי את הג'וקר, ואחר כך כשאמרתי, רגע, מרגו רובי, צריך את הרלי קווין בסויסייד סקוואד, זה התחבר לי, ואז באמת יש איזשהו דמיון בין הדמויות האלה. טוניה הרדינג גדלה באורגון בבית עם מצוקה כלכלית, רוב השנים היא גדלה עם אמא שהיה בה מימד אלים מאוד, מתעלל מאוד, אבל היא ניסתה לטפח אותה בדרכה. יש כזה דבר כשמדברים על חינוך ילדים, שמדברים באנגלית על nature versus nurture, יש את כאילו מה הטבע נותן, מה, עד כמה הטבע אחראי, או ביולוגיה, או גנים, או מה שמקבלים מהלידה, ועד כמה זה קשור לנרצ'ר, לסביבה המתפחת. ואני חושב שזה סרט נורא יפה שמראה את הפער הזה, לא את הפער, את המלחמה הזאת שבין הטבע ובין בית הגידול שבו גדלים. מהטבע, מהכישרון שלה, טוני הרדינג קיבלה כישרון להחלקה לקרח ממש מגיל צעיר. ישר זיהו את זה אצלה וטיפחו את זה וראו שיש לה את היכולת ואת הכישרון שבא מעצמו, זה לא מהמשפחה שלה, זה בא מעצמו, יש לה את הכישרון להיות מחליקה אומנותית על הקרח מאוד 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 טובה. מבית הגידול שלה היא גדלה בבית שהוא כולו אלים ומתעלל נפשית, פסיכולוגית ופיזית, וכל החיים שהיא קיבלה הם חיים של אלימות סביבה, איזשהו סוג של באמת התנכלות. לכן, היא מישהי שהכישרון שלה היה לאיזשהו משהו מאוד מאוד מעודן, החלקה אמנותית על הקרח, זה משהו שהוא כמו בלט, משהו שעושים אותו בצורה, כן, בצורה אלגנטית, אבל מבחינת העולם שבתוכו היא חיה, באופן שבו היא מגיבה אל העולם הזה, מה שיש בה זה איזשהו סוג של אנרגיה של מתאבקת. אז תחשבו שמתאבקת נכנסת לזירת ההחלקה, ורוצה להתחיל להחליק על הקרח, ותבינו את הקונפליקט ואת הקונטרסט באמת ההתנגשות הזאת בין העולמות של עולם של החלקה לקרח, שהם שם מחפשים באמת נשים צעירות, עדינות, מטופחות, מעודנות מאוד, עם נימוסים טובים, ושרוקדות לצלילי מוזיקה קלאסית מעודנת, וממש מנסים לטפח איזשהו סוג של דימוי נשי, ואז מגיעה טוניה הרדינג ובוחרת בשיר הזה לתחרות הראשונה שלה. 1985. זאת ההחלקה, וזו סצנה מדהימה, מדהימה, כמעט בשוט אחד, וירטואוזי ממש. אלה זיזי טופ, סליפינג בג, ולצלילים של השיר הזה מחליקה טוניה הרדינג בתחרות הראשונה שלה. ZZ Top, Sleeping Bag, 1985, בסצנת ההחלקה של טוניה הרדינג מתוך איי, טוניה. סצנה נפלאה, זה הרגע שבו אתה אומר, וואו, מה שהבמאי הזה והצלם הזה עושים פה בסרט הזה, מבחינת להיכנס לתוך זירת ההחלקה, לא לצלם אותה מבחוץ, ויש איזשהו סוג של סצנת התגוששות ממש, או מרדף בין הצלם, ובין המחליקנית, אני לא יודע אם זה מרגו רובי בעצמה עשתה את סצנות החלקה או לא, כי יש שם רגעים וירטואוזיים ממש, אבל לא פחות מדהים זה הווירטואוזית של מי שהחזיק את המצלמה, וגם אני לא יודע אם זה היה על מחלקיים או על רכב מעונה או משהו כזה, אבל זה כל כך מהיר וזה כל כך אנרגטי, וזה באמת חושף את הדבר הזה שהיא נכנסת לזירת ההחלקה, לא עם העידון שממנו אותו מצפים מהמתמודדות בקטגוריה הזאת, אלא באמת עם איזשהו סוג של זעם וכעס, והמון המון אנרגיה לפרוק, ולכן אף פעם היא לא קיבלה ציון מאוד, מאוד גבוה, כי באמת ראו בגורם שהוא זר לתחרות הזאת, וזה כמובן מרמר אותה ותסכל אותה ועוד יותר הפך אותה לעוד יותר אלימה ואגרסיבית, ואז יש כבר התבגרות, ומגיע הבן זוג, אותו ג'ף גילולי, שגם הוא אביוסיב ומכה ומתעלל, ובאמת זה המלכודת שלה, של החיים שלה, והספורט, שבדרך כלל צריך לתת איזשהו סוג של פורגן החוצה, לא נותן את זה. אבל הסרט מתייחס לכל הדבר הזה כאל סוג של פרסה. זו מעין קומדיה שחורה שבה אנחנו אמורים קצת לצחוק על הדמויות, למרות שהסרט מציג את זה בכותרת פתיחה שלו, שהסרט מבוסס על רעיונות אמיתיים ונטולי אירוניה שנעשו עם כל הדמויות האמיתיות שיש בסרט. כלומר, האנשים, ההדגשה של התסריטאים, של התסריטאי, סטיב רוג'רס, על זה שהרעיונות היו נטולי אירוניה. אנחנו מסתכלים על זה באירוניה, אבל הרעיונות המקוריים היו נטולי אירוניה. והשאלה היא באמת, למה לבחור בטוניה הרדינג בתור גיבורה ולא בננסי קרגן? קודם כל, אנחנו כנראה נמצאים בעידן שבו הגודי טושוז, האנשים הטובים, הנורמליים, השפויים, לא מעניינים אותנו יותר כגיבורים, הם משעממים אותנו. אנחנו בעידן שאנחנו נעדיף לראות כיום סרט על סוורוס סנייפ, ולא סרט על הרי פוטר. הרי פוטר הוא ילד טוב, והילדים הטובים משעממים אותנו כצופים. ואנחנו רוצים דווקא את הנבלים. והיא סוג של נבל לא מאוד מודע לעצמו, והיא כנראה, אבל הסרט נציג אותה כמישהי עם לב טוב, וכוונות טובות, רק עם הדרך שלה שגויה מאוד לחלוטין. אבל יש שם משפט שהוא מאוד מאוד חשוב, שאני חושב שהוא המוטו של הסרט, ובו הגיבורה, טוניה הרדינג, אומרת, אין אמת. לכל אחד יש את האמת שלו. וזאת האמת. זה משפט נהדר, נפלא. אני חושב שהוא בעצם המוטו לתקופה שבה אנחנו חיים. מוטו נורא, נוראי, לתקופה נורא בעייתית, מבחינת היחס שלנו כתרבות לדבר הזה שנקרא אמת. ואולי הדבר שהכי מייצג, ואולי זה גם הסרט שהכי מייצג את הדבר הזה שנקרא פוסט-מודרניזם כפי שהוא כיום, הדבר הזה שבאמת אנחנו חיים בעולם של אין אמת. כן, יש את המושג הזה פוסט-אמת, אבל המציאות היא שאין אמת. ולכן, כל אחד יכול להציג את האמת שלו, ולכן אנחנו חייבים להיכנס ולראות את הסרט הזה בעין אירונית, כי אחרת אנחנו מתייחסים אליה באמת כאל גיבורה. ועיתונאי שסיקר את הסיפור של טוני הרדינג וננסי קרגן בזמן אמת, כתב מאמר נורא נוקב נגד הסרט, שאומר איך אתם מעיזים להפוך את טוני הרדינג לגיבורה. בין השאר, כי בכל הפרסים האחרונים, וזה יקרה גם מן הסתם גם באוסקרים, היא מגיעה. והיא מגיעה עם הצוות של הסרט, והיא מקבלת כנראה את ההכרה שהיא תמיד רצתה שתהיה לה, ואת המחיאות כפיים, ואת היחס בתור גיבורה. ואז כאילו הסרט קצת מלבין את הדמות הזאת, שהיא באמת, גם אם היא לא אשמה ממש, אבל היא בהחלט לא הייתה צחה מבחינת הכוונות שלה, והיה איזשהו סוג של זדון שהיה שם, גם אם הוא לא בסופו של דבר לא היא זו שעשתה את המעשה שהיה, אבל באמת איזשהו סוג של שגרירה של דמות. ופה אנחנו תמיד נדבר על זה, שזה הייצוג של עידן טראמפ, המצביעים של טראמפ, שהם אנשים מהשוליים החברתיים, אנשים הדחויים בחברה, אנשים שרוצים להילחם את דרכם פנימה באלימות ולחטוף את מה שמגיע להם. אבל אני חושב שגם אם זה לא היה עידן טראמפ, זה עדיין משהו שמייצג את מה שקורה כיום בתקשורת, העניין הזה של אין אמת, אלא לכל אחד יש את הזכות, לא רק את האמת שלו, את הזכות לאמת משלו, שזה פשוט מילה אחרת לשקר. אז זה סרט של די צריך לשים לב לכמות השקרים שיש בו ולהביט בו במבט אירוני, אבל באמת, והסרט, והבימוי עוזר לנו מאוד עם זה, כי הוא, יש בו משהו באמת מאוד עקום, ומסתכל על הכל בעין מאוד עקומה, לא מאוד מעוררת אמפתיה, ובאמת יש איזשהו משהו מפלצתי בדמות הזאת, ומרגו רובי מגלמת את זה, עם איזשהו סוג של מפלצתיות, מעוררת אמפתיה, אבל עדיין יש שם איזשהו סוג של משהו מפלצתי בדמות הזאת. אז זה מסחרר, זה די מלהיב לראות ברובו, אבל עד גבול מסוים, באיזשהו שלב זה היה קצת יותר מדי, וגם הסרט איבד את האנרגיות שלו, אז אני עדיין כאמור, לא לגמרי החלטתי עד כמה אני אוהב את הסרט הזה, אבל יש בו משהו מקסים ומלהיב עד גבול מסוים. את השיר הבא הבאתי איתי בשבוע שעבר, כי בשבוע שעבר דיברתי בעריכות על הסרט החדש של פול תומאס אנדרסון, חוטים נסתרים, ורציתי להשמיע את השיר הזה מתוך הפסקול של מגנוליה. שמעתי כמה שירים מתוך פסקול מגנוליה, שמעתי את התוכנית בשבוע שעבר, אם לא תעברו, אחרונית, את התוכנית מאוד נחמדה, על פול תומאס אנדרסון, ועם שירים ממגנוליה, ועם מוזיקה מהסרט החדש, ותכנתי לשמיע את השיר הבא, ולא הספקתי, כי נגמר הזמן. ומה הייתה רבה הפתעתי, כשבסרט אני טוניה, השיר הזה מופיע בו גם, וככה לא הייתי צריך להוציא אותו מהתיק שלי, והוא נשאר וחיכה להגיע גם לתוכנית הזאת, כדי לנגן אותו מתוך הפסקול של אני טוניה, גם בסצנה די נפלאה מבחינת הבימוי שלה, נפלאה נפלאה. זה לא קשור לזמן, אנחנו מדברים על שנות ה-90 וזה שיר משנות ה-70.
We're back, ready for round two.
כן, זה מפסקול מגנוליה, לכן הפתיח, אבל אלה סופרטראמפ, Goodbye Stranger, סצנת הפרידה.
It was early morning yesterday, I was up before the dawn. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Can't tell some they won't, and some it's just as well. You could laugh at my behavior, and that'll never bother me. Say the devil is my savior, but I don't pay no heed. And I will go out shining, you're shining like brand new. I'll never look behind you.
עד כאן אניטוניה, אייטוניה, מסוף השבוע בבתי הקולנוע, זה היה, אלה היו סופר טראמפ, מתוך ברקפסט אין אמריקה, השיר Goodbye Stranger, מתוך הפסקול של אניטוניה, וגם ממגנוליה. ואנחנו עוברים לסרט הבא, חי בסרט, אני מתנצל בשם מפיצי הסרט, הם חדשים בתחום, הם עוד לא יודעים איך עושים את זה, אז הם בחרו את השם הראשון שקפץ להם לראש, אז קודם כל תגידו שלום לחברה חדשה שנקראת טוליפ, הם הזכיינים החדשים של סרטי וורנר ברדרס בישראל משנת 2018, לקחו את זה מגלובוס מקס שדי התפרקו בסוף השנה שעברה, והסרט נקרא The Disaster Artist, אומן האסונות, או סרט אסונות, או איך שתרצו לקרוא לזה, אבל הם קוראו לזה חי בסרט, כי זו כותרת שמתאימה לכל, בוודאי שאם זה בסרט, ובוודאי שזה מישהו שעושה סרטים, אז ודאי שזה מתאים. אוי, נו, הקלישה של הקלישאות, באמת, אחד השמות באמת, אני חושב, הגרועים שניתנו, פשוט כי הוא כל כך זמני וספונטני וחסר ייחוד, וגם לסרט אניטוניה אפשר היה לקרוא חיה בסרט, כי זה נכון שהיא חיה בסרט, אבל הוא באמת חי בסרט, הגיבור של זה, נכון, הוא עושה סרטים. אוקיי. הסרט החדש של ג'יימס פרנקו כבמאי ובתפקיד הראשי, הוא זכה בגלובוס הזהב כשחקן קומי על התפקיד הזה, ופה אני רוצה, והרבה מאוד אנשים מחכים לסרט הזה, וגם אני חיכיתי, כי זו חבורה הזאת של ג'יימס פרנקו וסף רוגן וכל אלה, ולצידו אחיו, דייב פרנקו, שניהם בתפקידים הראשיים, חיכיתי גם לסרט הזה, קיוויתי שהוא מטורלל כהוגן, אבל פה אני צריך להניח איזושהי תשתית של משהו שהוא מאוד חשוב לי, לפני שאנחנו נתחיל, כי הוא אומר משהו על הגישה שממנה אני בא. הסרט הזה מספר את הסיפור האמיתי מאחורי מה שנחשב לסרט הגרוע ביותר בכל הזמנים. אם עד עכשיו חשבתם שהסרט הגרוע ביותר בכל הזמנים הוא Plan 9 from Outer Space של אד ווד, סרט שכיכב במרכז הסרט אד ווד של טים ברטון, אז הנה אנחנו עברנו דור, החלפנו דור, ויש כבר הסרט הכי גרוע בכל הזמנים חדש, הסרט הזה נקרא החדר, משנת 2003, והבמאי הוא טומי וויסו. ועכשיו בא ג'יימס פרנקו וחבורתו, לספר את סיפור ההפקה המטורלל מאוד של הסרט הגרוע והיום ונורא הזה, של הבמאי שלא יודע לעשות סרטים, ואין מושג מי הוא ומה הוא ואיך הוא הצליח לעשות את הדבר הזה. כדי ליהנות מהסרט, כדי בכלל להתחבר אליו, אתם צריכים להיות מאלה שבאים מנקודת מוצא שיכולים לראות סרט גרוע וליהנות ממנו. ואני שומע סביבי שיש לא מעט אנשים, לא, אולי זה מעט אנשים, אבל יש אנשים שמסוגלים לעשות את זה. לראות סרט שהוא כל כך נורא, ואיכשהו להתהפך ולהגיד, אוי, זה כל כך נורא, שאני בעצם נהנה מכמה שזה נורא, וזה כל כך, ויש את המשפט הזה, זה כל כך רע שזה טוב. אני לא מאמין למשפט הזה בכלל. זה לא שאני לא מאמין, אני לא רואה את זה. כשאני רואה משהו שהוא נורא והיום, הדבר היחידי שאני חושב עליו, זה שהוא נורא והיום. אני לא יכול לעשות את ההיפוך האירוני, או ההיפוך הציני הזה, שבו אני אומר, אוי, אני כל כך אוהב ליהנות ממשהו שכל כך גרוע, ובעצם הסאבטקסט הוא שאני כל כך נהנה מזה שאני מלגלג על חוסר הכישרון של כל האנשים שעשו בסרט הזה, ולצחוק על הטעויות שלהם, ואיך הם לא הבינו כמה שהם לא יודעים שום דבר מהחיים שלהם. אם יש איזשהו דמיון מסוים בין הגיבורים של חי בסרט ובין הגיבור של חי בסרט והגיבורה של אניטוניה, זה העניין הזה של באמת חוסר מודעות. אנשים שעושים משהו שיכול להיות שאנשים אחרים היו צריכים להגיד להם, תקשיבו, אולי זה לא הדבר שאותו אתם צריכים לעשות. אולי זה לא התחום שלכם. אנחנו מבינים שיש אולי איזו משיכת הלב לתחום הזה ואתם רוצים לעשות את זה, אבל אולי זה לא התחום הנכון בשבילכם, כי זה התחום הזה שיוביל אתכם בסופו של דבר להפוך למעין סוג של בדיחה בתוכו, לאיזשהו סוג של קריקטורה בתוכו, ולא לגיבורים. אז שני הסרטים האלה הם סרטים שעוסקים במישהו שאנחנו בעצם צריכים קצת לרחם עליהם, קצת לצחוק עליהם. ואני, קשה לי עם הדבר הזה, אני לא יכול לעשות את זה. לכן, כל הזמן חיפשתי בסרט הזה, בחי בסרט, איזשהו סוג של צידוק, למה מספרים את הסיפור על האיש הזה, איש אלים, טיפש, שאני חושב שכנראה שיש לו איזשהו סוג של בעיה מנטלית שאף אחד לא מדבר עליה? הוא מזכיר ברגע קטן שהייתה לו תאונת דרכים, וזה יכול להסביר את זה, אבל אף אחד לא מדבר על זה. שכנראה גרמה לאיזשהו סוג של זעזוע מוח פרמננטי של בן אדם שמחליט לעשות סרט, ויש לו את הכסף לעשות את זה, והוא מגייס, כותב תסריט, מגייס שחקנים, מגייס צוות, ואין לו שום מושג איך לעשות את זה. זה קצת כמו לראות מישהו שהוא בערך, נגיד, משהו בגיל סוף שנות ה-30 לחייו, איפשהו בגיל ה-30 לחייו, אבל מבחינת מנטליות ויכולת ריכוז של פחות או יותר ילד בן 6. עכשיו, בכל קונסטלציה אחרת זו טרגדיה נוראית, אבל בסרט הזה זה אמור להיות קומדיה, ואני חייב להגיד, למרות שלא הכרתי את הסיפור של האיש ואת הביוגרפיה, אז חלק מהדברים היו מעניינים בעיניי, אבל כל הזמן הייתי מבט מאוד מאוד משתומם על הפנים של מה רוצים ממני, ולמה הסרט שעושים עליו הוא לא בהרבה יותר טוב מהסרט הכה גרוע שעליו אנחנו מדברים. ג'יימס פרנקו עשה סרט שכנראה כל כך מוקסם מהסרט הגרוע, שהוא קצת גרוע כמוהו. והוא לא מצולם כל כך טוב, הוא לא משוחק כל כך טוב, והוא לא מאוד מאוד מצחיק, ובעיקר הוא לא מעניק לנו שום תובנה. לא על הגיבור, ובעיקר לא על הדבר הזה שיקרא תהליך היצירה. כי הייתי סולח להרבה דברים, אם בתוך זה הייתי מבין משהו שגורם לי להבין את המשיכה הזאת לתהליך היצירה, את הקתרזיס שזה יוצר אצל היוצר, שהוא רוצה ליצור את הדבר הזה בכל מחיר, והוא מוכן לשלם כל מחיר כספי ומנטלי ותדמיתי בשביל לעשות את זה. שאלה הדמויות, אלה הדמויות הטרגיות, אנשים כמו אורסון וולס, או אנשים כאלה שמוכנים לעשות הכל בשביל היצירה שלהם, והם יקריבו את כל מה שיש להם בשביל הדבר הזה. וזה סרט שהייתי רוצה לראות. אבל הסרט הזה הוא כולו דחקה אחת גדולה. אני מודה, יש קטעים מצחיקים. ומי שראה את החדר, ואני שומע סביבי אנשים עושים הקרנה ביום חמישי הקרוב, בתדר, חדר בתדר, כן, מצחיק, זה סוג ההומור. אז אם אתם בקטע, אז תלכו ואז תוכלו לראות איך עשו את המייקינג אוב של הסרט הכי נורא בתולדות הנוראים של החיים. הדבר היחידי שכן לקחתי מהסרט הזה, ופה אולי חשבתי שזה יכול להצדיק את, את הסיפור, כי באמת מי שכנראה יזם או ככה הניע את ההפקה הזאת, זה סת' רוגן, שחברת ההפקה שלו, שלו ושל אייבן גולדברג הפיקה את הדבר הזה, סת' רוגן עצמו גם משחק, והוא נתן לחברו הטוב ג'יימס פרנקו גם לשחק בתפקיד הראשי וגם לביים. הדבר היחידי שאני כן לוקח מזה, וזה דווקא מעניין, ואז אני מבין את החיבור בין האנשים שעשו את הסרט ובין האנשים שעליהם נעשה הסרט, זה העניין הזה של החבורה. שלי יש איזשהו סוג של הנאה בליצור בחבורה, או איזשהו סוג של, לא יודע, מעין משפחה כזאת שנוצרת על גבי, על סט, שיוצרת איזשהו סוג של חוויה יצירתית, שיש בזה כנראה משהו. אז הדבר היחידי שבאמת אני רואה זה שיש פה את החבורה הזאת של סת' רוגן ואייבן גולדברג וג'יימס פרנקו, והמון המון המון אנשים שמופיעים כזה לשחקנים אורחים שצצים לרגע, ג'אד אפטאו, שהוא כמובן המנטור של כל האנשים האלה, כולם צצים לרגע הזה, ואז באמת יש איזשהו רגע שבו אני אומר, אוקיי, זה אנשים שרוצו לספר את הסיפור על זה שיש חבר'ה שמתגייסים ביחד וללכת לעשות סרט. אבל את הסיפור הזה על טומי וויסו הזה, שהוא שבאמת כנראה יש משהו לא תקין אצלו, ואף אחד לא מדבר על זה. ושוב, כשאני הולך, וכשאני קורא ביוגרפיה, או כשאני רואה סרט ביוגרפי על מישהו, אחד הדברים, אני רוצה שיפתרו לי את התעלומה, שיסבירו לי למה האיש הזה הוא ככה. הסרט הזה כנראה בפרינציפ, וכנראה באופן עקרוני, לא פותר שום תעלומה, לא מסביר שום דבר, זה כנראה חלק מהקטע שלו, שהוא מנסה להיות לא פחות פולחני מהסרט שעליו הוא מבוסס, נטול סנטימטליות, נטול אמוציות אמיתיות, ורק כולו בקטע של איזשהו סוג של דחקה. זה סוג, בישראל עשו כל מיני סרטים כאלה, סרטי דחקה כאלה, וזה מצמרר אותי, אני די לא סובל את את הדבר הזה. אז אם אתם נורא בעניין של סרטי פולחן שהם כל כך גרועים אבל טובים, והסרטים שצוחקים עליהם כל זה, אז מה זה הסרט בשבילכם? אבל אם אתם באמת מחפשים סרט אמיתי, אז לא, אז אכזבה נורא גדולה מבחינתי הסרט הזה. The Disaster Artist, הארטיסט חי בסרט בעברית. אני נשאר עדיין עם הפסקול של אניטוניה, שירים יפים יש בו, זה לא, אין שם הברקות נורא גדולות, אבל באמת יש אותם, קצת המנטליות של, של מרטין סקורסי, זה מעין סוג של עריכת ג'וקבוקס, כשזה אנחנו, כל סצנה מלווה שיר, אצל מרטין סקורסי זה הרבה פעמים, זה מאפיין תקופה, פה לא, פה המוזיקה היא מאוד מאוד מבוססת בעיקר, הרבה מאוד שנות ה-70, למרות שהסרט מתרחש בעיקרו בשנות ה-90, יש גם שירי שנות ה-90 שנמצאים בפסקול. השיר הזה, שנשמע גם מסצנה מאוד יפה בסרט, זה הפעם השנייה שהוא מופיע בפסקול בשנת 2017. הוא מופיע בפסקול גם בשומרי הגלקסיה חלק 2, ווליום 2. וזה פליטווד מק. בדיוק לפני 41 שנה, ממש השבוע, לפני 41 שנה זה יצא, השיר הזה, The Chain, מתוך Rumors. זה השיר הראשון בצד השני של Rumors, פליטווד מק.
Shadow
פליטווד מק 1976, The Chain, מתוך הפסקול של ניטוניה, וגם משומרי הגלקסיה חלק 2, 12, 2017. אוקיי, ממש דקות אחרונות לסיום, אם אתם חובבים של מדע בדיוני, אז נטפליקס היא פחות או יותר מה שיש לכם לראות בזמן האחרון. שלושה דברים שלהם מהשבועות האחרונים לחובבי מדע בדיוני. הראשון, סרט שנקרא ברייט, של דיוויד אייר, הזכרנו מקודם את Suicide Squad, הסרט הקודם שלו, וזה הסרט החדש שלו, עם וויל סמית, בעתיד שבו יש מפלצות ופיות, לא עתיד, אולם מגביל. סרט שקיבל המון ביקורות גרועות, והוא לא גרוע כמו שאומרים, אבל הוא גם לא נורא טוב, ובסוף השבוע האחרון עלתה סדרה חדשה, שראיתי רק את הפרק הראשון מתוכה, שנקרא פחמן משודרג. הפרק הראשון נראה מדהים, נראה. ויזואלית, זה כמו בלייד ראנר או גוסט אין דה של, עולם כזה הכי סייבר פאנקי שאתם יכולים לדמיין. לא לגמרי התחברתי לחלוטין לעלילה, שבה אנשים יכולים לעבור מגוף, להחסן את הנשמה שלהם במין דיסקט, ולעבור מגוף לגוף, וככה לחיות חיים ארוכים ולנצח. אז זה נראה מדהים, אז כאילו ברמה של לראות איזשהו סוג של חזון עתידני, אז נחמד, אולי אני אמשיך לראות את זה הלאה. אבל הכי מעניין זה שאתמול בבוקר, אתמול יום שני, ממש בבוקר, מיד אחרי הסופרבול באמריקה, הסופרבול הציג טריילר חדש לסרט חדש בסדרת קלוברפילד, הסרט השלישי בסדרת קלוברפילד, טריילר חדש ראשון, ומיד בסוף הסופרבול הסרט עלה בכל העולם, בנטפליקס, זה נקרא The Cloverfield Paradox, Paradox Cloverfield, והוא נמצא עכשיו אצלכם בנטפליקס. עכשיו, שני הסרטים הקודמים של קלוברפילד היו מאוד מאוד עניינים, הסרט הראשון קלוברפילד של מט ריבס, מין סרט פאונד פוטאג' סלש מפלצות, שהיה מעניין, ובעצם הזניק את הקריירה המאוד מאוד מוצלחת של מט ריבס, שעשה אחר כך את שלישיית סרטי כוכב הקופים, ואז את דרך קלוברפילד 10, סרט אימה פסיכולוגי שגם הופך בסוף למעין סרט מפלצות, אבל המפלצת האנושית היא בעיקר מה שקורה שם, סרט שדיברו בזמנו על מועמדות לאוסקר לג'ון גודמן, שהיה כל כך קריפי ומלחיץ שם, זה לא קרה, אבל זה היה סרט באמת דרמה פסיכולוגית לא רעה בכלל, מאוד מאוד אינטימית, מאוד קטנה, אבל אפקטיבית מאוד. ועכשיו מגיע הסרט השלישי שנקרא פרדוקס קלוברפילד, שזה בעצם סרט מדע בדיוני של משהו שקורה בתחנת חלל, ובאופן די מלאכותי הדביקו את זה לתוך העולם של קלוברפילד, ואני חושב שהמלאכותיות הזאת מורגשת, כי העולם של קלוברפילד שהודבק בעיני הרבה יותר מעניין מהעולם של תחנת חלל וכל מה שקורה בסרט, וגם זה אני סרט שאני שומע עליו ביממה האחרונה המון דברים רעים, והוא בעיקר סרט נורא בנאלי, כסרט סרט אימה בתחנת חלל, ראינו בין עם סרטי הנושא השמיני, או Event Horizon ו-Life שהיה לפני שנה או שנתיים. כל הסרטים האלה הוא לא יותר טוב מהם, אפילו פחות טוב מהם, בעיקר גם ההבהלות שלו וגם הפתרונות שלהם מאוד מאוד בנאליים, אבל הוא לא סרט נורא, כי יש שם בעיקר כמה שחקנים מאוד נחמדים, אני חייב להגיד, לציין את החביבה שבהם, שחקנית אפריקאית בשם גוגו מבטה רו, גוגו, שם פרטי, שם משפחה, מבטה רו. ראינו אותה כבר ביפה והחיה, ולפני שנה במיס סלון, והיא פחות או יותר, היא מרזיקה את הסרט הזה, ועוד מעט יש לה עוד סרט של נטפליקס, ממש איזושהי סוג של תגלית, השחקנית הזאת, ומעוררת הזדהות מאוד. אז אם אתם רוצים סרט אימה בתחנת חלל עם איזשהו סוג של מין יקומים מקבילים שמתנגשים אחד בתוך השני ופיזיקת קוונטים וחורים שחורים שנבלעים בתוך מין משהו כזה. אז זה הסרט הוא אידיוטי, אבל הוא אפקטיבי בצורה כזה. זה קצת מהסרטים של שפול פול אנדרסון, לא פול תומס אנדרסון, אלא פול אנדרסון השני היה עושה פעם, והייתה לי סימפתיה עליהם. וזה הדבר שקצת מדאיג אותי בנושא הזה, שבעולם של הסרטים, נטפליקס, עם כל הרצון שלהם לבלוט ולעשות סרטים וכל זה, עדיין המנטליות שם היא עדיין קצת של straight to video. מה שפעם היה הסרטים שיוצאים אשר לוידאו, או שנגנזים בארץ ויוצאים אחר כך רק לכבלים או בווידאו. אז קצת זה מה שקורה. בסרטים של נטפליקס. עכשיו, אני שומע סביבי שזה יכול להיות שזה הולך להשתנות, כי הם באמת השקיעו בלא מעט סרטים גדולים מאוד. הסרט חדש של מרטין סקורסזי, שאמורים להגיע במשך השנה, ואז יכול להיות שכל האסטרטגיה שלהם תשתנה, וכבר לא יקרה המצב הזה שבו הם מפילים סרט Out of the Blue לתוך לוח השידורים שלהם, אלא באמת כן יתחילו את הסיבוב שלו קודם כל בבתי הקולנוע, ורק אחר כך הוא יגיע לנטפליקס, ואז באמת אנחנו נבין שיש להם ביטחון יותר גדול. עם זאת, ברייט, שכל כך ירדו עליו, הפך להיות אחד הסרטים הכי נצפים שלהם, אז 11 מיליון איש צפו בסוף השבוע הראשון שלו, שזה, אם זה היה מתורגם לדולר, אם זה למעלה מ-100 מיליון דולר בסוף השבוע הראשון, אז כבר עושים לו סרט המשך. אז זה יכול להיות שבאמת הרעיון הוא להסתכל על זה בעיניים פחות סלקטיביות, כי זה לא בטלוויזיה, זה במחשב, זה בטלפון, זה כן בטלוויזיה, אבל זה לא בבתי הקולנוע, אז אנחנו קצת פחות סלקטיביים בדבר הזה. אז זה סביר. אז זה לא כל כך גרוע כמו שאומרים לכם, אבל זה גם לא כל כך, לא מספיק טוב. כלומר, היינו רואים את זה בקולנוע, אז היינו ממש מתעצבנים, אבל בטלוויזיה או במחשב. זה בסדר. רוני פיאלקוב כבר איתי, מאחוריי, תכף מתחיל את השידור, אין לי שיר סיום, אני פשוט סוגר עם ג'ינגל, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. סימסקופ ברדיו הקצה, תודה רבה שהייתם.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.